דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות.
שלום, ברוכים הבאים לדיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. אני דוקטור נדב סורק, מנהל המעבדה למיקרו בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. אנחנו ממשיכים היום עם דוקטור מיכל ציפוק מהמעבדה, מנהלת המעבדה להמטולוגיה אצלנו בבית חולים. מי שלא שמע את הפרק הראשון, אני מבטיח לכם, זה הפרק הכי טוב בתולדות הפודקאסטים אי פעם, כללי כולל הכל. זה פרק מצוין, רוצו, באמת רוצו לשמוע אותו. ואיך שסיימנו את הפרק, זה שאנחנו עוברים על הבדיקות דם המדהימות שלי, שגם מראות שאני ממש מוערך בחסר ואני צריך להיות מדהים. אז אנחנו עוברים שלב שלב, אז אנחנו נמשיך מהשלב שהפסקנו פעם שעברה. היי מיכל.
היי, בוקר טוב.
אני אגיד תודה שבאת, באמת באמת אנחנו מאוד שמחים על הפרק הזה. אז החלק השני, אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו, נכון? עברנו על השורות, ראינו מה זה, עוד פעם אני באמת יפנה אתכם לפרק הזה, ראינו מה זה תאי דם לבנים, מה זה אומר, איך הבדיקת מעבדה, תאי דם אדומים, המוגלובין, המטוקריט, אני למדתי כל מיני דברים, רזולוציות, איך אנחנו יורדים לרזולוציות של התאים האלה ומה זה אומר. אז זה היה פרומו, רוצו לשמוע את הפרק הראשון. כל התכנים שלנו ב-Diagnostics is Life, גם בכל אפליקציות הפודקאסטים. אז אנחנו ממשיכים, החלק הזה יהיה קצת יותר קצר, אנחנו בעצם יורדים ברשימה. מה שעשינו זה נכנסתי לאפליקציה של מכבי, הלכתי לתוצאות מעבדה, יש לכם שם ספירת דם. בספירת דם הזאת, אנחנו בעצם נותנים את הפרסה, אנחנו זה מיכל, אני פה מגלה את בורותי ברבים, אבל אנחנו בעצם רואים מה זה, עוברים שורה שורה, מנסים להבין גם מה המעבדה בודקת, ולמה היא בודקת את מה שהיא בודקת. ותאמינו לי, גילינו המון המון דברים. אז אנחנו עכשיו ממשיכים ברשימה הזאת, אני גם חושף את הערכים שלי, שבינתיים כולם תקינים ואין לי סרטן, זה מה שגילינו עד עכשיו. אז יאללה, ממשיכים, מוכנה?
קדימה.
אז הדבר הבא, פלייטלט. מה זה לעזאזל פלייטלט?
פלייטלט זה בעצם, בתרגום לעברית חופשית, תסיות דם. תסיות דם זה התאים שמשתתפים בסגירה של הפצע. זה כמו רעפים קטנים כאלה שמסתדרים באזור הפציעה, יחד עם חלבונים של מערכת הקרישה, וגורמים ליצירה של הקריש. מה שאנחנו רואים בסופו של דבר, זה את הגלד הזה שאנחנו רואים על פצע.
כל פעם שאני מדמם, זה מה שעוצר לי את הדימום?
נכון. בסופו של דבר, זה הקק. נכון.
כן, זה כאילו, זה
ככה זה תפקידם בחיים.
וואלה. יפה, אז זה התסיות. אז יש פה, דיברנו, כל בדיקה, ערכי ייחוס, עוד פעם, פרק ראשון, אנחנו צריכים להיות בתוך ערכי ייחוס כדי לדעת שמצבנו טוב, אז פה אומר לי בין 150 ל-450, ואני קיבלתי 250.
250 זה נהדר, זה בדיוק הבא. באמצע. בתסיות אנחנו בעיקר חוששים מערך נמוך. ערך נמוך יכול להצביע על סכנה לדמם, כי חסר לנו בעצם מרכיבים שיעצרו לנו את הפצע. שיעצרו את הדימום.
זה בגלל, למה יש לי ערך נמוך? בגלל מחלה? בגלל גנטיקה? מה?
אז שוב, כמו שאמרנו בפרק הקודם, בדרך, לא בדרך כלל, אבל הרבה פעמים יכול לקרות שבאמת יש איזשהו קריש במבחנה, שגרם להטייה של כל התוצאות, ולכן תמיד רצוי וכדאי לחזור על התוצאה
אוקיי,
הזאת שוב.
אבל עכשיו חזרו
שוב
ונמוך.
אז יש לנו כמה אפשרויות. אחד, כנראה שאני מדמה מאיזשהו מקום, ולכן יש לי ערכים נמוכים, אנחנו
ברגע
נראה...
ברגע שאני מדמה מהערך ירד, כי נכון, כאילו כולם הולכים להפצע?
נכון, משתתפים להפצע? בדיוק, משתתפים בחגיגה והולכים לסגור את הפצע. אז אנחנו נקבל ערכים נמוכים. זה אופציה אחת, ואז אנחנו נראה גם שההמוגלובין טיפה יורד, כי יש עיבוד של דם.
אז אם כאילו נחתכתי והלכתי לבדיקות דם,
לא, לא נחתכתי, אנחנו מדברים על דימומים קצת יותר מסיביים, כמו נגיד דימומים סמויים ממערכת העיכול, שאפשר לראות את זה גם בדם סמוי בצואה, אבל אחד הפרמטרים הראשונים שאנחנו רואים, זה איזושהי אנמיה, ירידה בכדוריות דם האדומות, ואפשר לראות גם ירידה בתסיות. ישנם מחלות אוטואימוניות, זאת אומרת שהגוף מייצר נוגדנים כנגד התסית, ופשוט מחסל אותה. ואז יש לנו ירידה בתסיות. זה גם כן מצב שיכול לקרות. יש לנו מצבים אוטואימונים אחרים, שבהם יש לנו חיסול של אחד החלבונים האחרים שמשתתפים במערכת הקרישה, ואז בעצם יש לנו יצירה של קרישים בעודף, ואז גם אנחנו נראה ירידה בכמות התסיות, כי הן משתתפות בקרישים בעודף.
אז מה נית, אם, כאילו, אם מישהו יש לו, זאת אומרת, זה חייב להיות מן הסתם מעקב רפואי, נכון? כי זה מצב מסוכן שאתה, אם אין לך מספיק תסיות.
בהחלט, ושוב, בוא נהיה אמיתיים בעולם האמיתי. אם הערכים הם, מה אמרת שם,
145,000?
150 עד 450. אם הערכים הם 150 אלף במינימום, ויצא לך 149, אתה לא בסכנה. אבל אם אנחנו מדברים על 50, במקום 450 או במקום 150 מינימום, אז 50 זה בהחלט משהו שמדליק מנורה אדומה אצל הרופא, או 80, או מתחת ל-100 זה כבר בהחלט משמעותי.
ונגיד, זה אנשים, למשל, אם יש להם איזה ניתוח שהם צריכים לעבור, הם...
אנשים שיש להם ניתוח שהם צריכים לעבור, הם עוברים מספר בדיקות, יש גם בדיקות מעבר לבדיקה של הספירה הזאת, יש גם בדיקה של מערכת הקרישה באופן ספציפי, ובמידה ויש להם פחות מ-100 אלף תסיות, אז זה בהחלט דורש ברור ודחייה של הניתוח. אנקדוטה, אפידורל לנשים בהיריון, מתחת ל-100 אלף תסיות, לא תקבל
אפידורל. אז את חייבת ספירה כדי לקבל אפידורל.
נכון, זה חלק מהעניין שנשים בסוף ההיריון, תמיד שהן מגיעות, אז קודם כל לוקחים להם ספירה. יש בתי חולים שאומרים שאפשר לבוא עם ספירה עדכנית מהשבועיים האחרונים, כדי לזרז את עניין האפידורל, כל בית חולים והנהלים שלו.
כדי שכאילו אם את באה וזה יתעכב, ואת כאילו רוצה אפידורל מהר, אז שלא תחכי לספירה.
אישה בצעירים לא מעוניינת להתעכב בדרך כלל.
וזה משתנה בין בתי חולים, זאת אומרת אי אפשר להגיד, תעשו את זה כי זה זה, זה תלוי בבית חולים.
נכון, הבית חולים שאישה הולכת ללדת, כדאי לברר את הנהלים. מרדימים בדרך כלל נוטים בין 100 ל-80 אלף תסיות, כבר לא לתת אפידורל, מסכנה של דמים לתוך התעלה שאליה מזריקים את האפידורל.
וואלה, אנקדוטה מעניינת.
הריון באופן כללי זה מצב שמוריד תסיות גם כן. שוב, בדרך כלל לא בערכים כאלה, אבל תמיד יש את גם את האלה שכן.
הבנתי. הדבר הבא כתוב לי כאן, מין פלט ווליום, אז אנחנו יודעים שפלט זה תסיות, אז כאילו הנפח הממוצע של התסית?
נכון, נכון. שוב, כמו הכדוריות האדומות, גם פה יש לנו מדדים של גודל. אני חושבת ש...
זה בין 8, אני נורא מיישביץ בתי זה, בין 8.5 ל-12.9 ול-11.6. אז כאילו הנפח שלה זה תקין?
כן. שוב, ברגע שהספירה של התסית היא תקינה, הרופא אפילו לא התעכב במבטו על התוצאות האלה.
באמת?
לפעמים זה נותן איזשהו מדד לבשלות התסית, בגלל שתסית צעירה היא בדרך כלל עם נפח גבוה יותר. יש שם עוד כל מיני...
עם הרזה, עם הגיל?
כן, יש בה תסית כשהיא, מה שנקרא, מיוצרת, יש בה עוד כל מיני חומרים, כמו, סליחה על הכללה, RNA, ודברים שהתסית נפטרת מהם אחרי זה, הן טיפה יותר גדולות, התסיות הצעירות.
התסיות נוצרות במח העצם?
התסיות נוצרות במח העצם ונפלטות לזרם הדם. אנחנו, הן מיוצרות מתאים מאוד מאוד מסוימים, שנקראים מגה קריוציטים, ויושבים ב...
RNA אמרת כללה, וזה לא אמרת כללה, זה כללה בריבוע.
מגה קריוציט זה האבא של התסית.
והוא נמצא במח העצם, והוא מייצר. ואז הן נולדות גדולות, ומרזות עם הזמן.
מרזות עם הזמן, לגודל נורמלי, כן. זה גם נותן איזשהו מדד, אבל... הרופא ממש לא מתעכב על הדברים האלה.
כאילו אם יש לי, אם הספירה של התסיות תקינה, אז כאילו הנפח פחות מעניין.
נכון.
וואלה, אני שנייה מדי זה, למה כאילו לא יכול להיות לי שיהיה לי 250, שזה כאילו הערך התקין, הכמות תקינה, אבל הנפח שלהם דפוק, זה נדיר, זה לא קורה, מה?
תראה. לי פעם אמרו שבמקצוע שלנו אומרים שאין דבר כזה, שאין דבר כזה.
never say never.
אבל לרוב התשובה היא לא. אם זה תקין, זה תקין.
הבנתי. כאילו, ואם זה תקין וזה לא תקין, אז תחזור על הבדיקה ובוא נראה שזה באמת עומד.
בדיוק.
נכון, אני never say never, אף פעם אל תגיד אף פעם, זה נכון, אבל בסוף יש אירועים יותר שכיחים ופחות שכיחים. יופי, אז הבנו את זה. עכשיו אנחנו ממש מתחילים, רגע, יצאתי פה מהאפליקציה, אנחנו עכשיו נחפור קצת בתי דם הלבנים. אז אני אגיד פעם אחרונה מבטיח שהפרק הראשון עם מיכל הוא באמת פרק מעולה, היא מספרת שם על ה... אני אגיד לכם מה למדנו. הנה, תקציר הפרקים הקודמים. אז בדם יש שלושה מרכיבים, תאי דם לבנים, אדומים ותסיות. והיא אמרה לנו, בתאי דם לבנים, יש הרבה סוגים, אז דיברנו עליהם בכללי, עכשיו אנחנו נתחיל לרדת לסוגים השונים, נכון?
נכון, בעצם יש לנו 5 סוגים של תאי דם לבנים, שכל אחד מהם יפה. מהווה פונקציה מסוימת במערכת החיסון. אז מה התא הראשון שמענו? נויטרופילים?
יפה, וואלה, את שולטת בבדיקות הרבה יותר נראה לי ממה שאני שולט במקצוע שלי. אז תגידי, רגע, אז כאילו יש לנו 5 תאים שונים שהם עדיין, שאנחנו מגדירים אותם כתאי דם לבנים. נכון. שזה מה שאמרנו לויקוציטים. נכון. היה כתוב לנו שם איזה.
נכון.
אז עכשיו, כאילו אתם אומרים, אוקיי, יש לך כזאת כמות של תאי דם לבנים, ועכשיו אנחנו גם נגיד לך כמה מכל סוג.
כמה מכל סוג יש לך גם בכמות וגם באחוז לעומת כל התאים הלבנים. שזה גם מהווה איזשהו פרמטר להבחנה אצל הרופא. כאשר מערכת החיסון באופן כללי, אנחנו מחלקים אותה למערכת חיסון מולדת ונרכשת. במולדת יש לנו את הנויטרופילים, שהם בדרך כלל הראשונים בספירה.
זה כאילו נולדתי עם זה?
זה מערכת שההבדל בין המולדת לנרכשת, שהמולדת ברגע שנכנס איזשהו גורם זר לגוף, והגוף צריך, מערכת החיסון צריכה לטפל בו, קודם כל נכנסת המולדת. זאת אומרת, התאים הראשונים שניגשים לפתוגן שבא והדביק את הגוף באיזושהי מחלה, זה התאים של המערכת המולדת. המערכת הנרכשת תוך כדי נכנסת לפעולה, אם זה משהו שנדבקת בו בפעם הראשונה, היא מייצרת נוגדנים ראשוניים כנגד המחלה, ובפעם השנייה שתדבק, כבר המערכת הנרכשת שיש לה זיכרון חיסוני, והיא יודעת שהיא כבר ראתה כזה אחד רשע, זורקת את הנוגדנים שלה לפתוגן המוכר, וביחד המולדת והזיכרון החיסוני מחסלים את המחלה.
אז אני אגיד, סוף סוף גם אני אתרום משהו לפודקאסט הזה, אז באמת, אז שואלים, אז רגע, אז איך אני כל חורף נדבק בשפעת, או איך אני נדבק, כל פעם עולה לי החום כל 4 חודשים? כי בעצם המערכת לומדת להכיר, היא לומדת להכיר ברזולוציה מאוד גבוהה, זאת אומרת, היא מזהה איזשהו זן של וירוס, ואחרי 4 חודשים בא זן אחר של הווירוס הזה, שאתה אומר, מה, זה אותו וירוס, אבל הזן הוא אחר, והמערכת שרכשת, היא לא מכירה את הזן הזה, והיא צריכה לפתח עכשיו זן כנגדו. ולכן הרבה פעמים אנחנו יכולים לחלות שוב, ומצד שני אנחנו לא רואים את כל הפעמים שלא חלינו, שזה בעצם המערכת כבר מכירה את הווירוס, מתמודדת איתו מאוד מהר, ואנחנו איזה כמה שעות או יום מרגישים לא טוב, והמערכת מתקנת את עצמה.
שהדוגמה הכי טובה זה בעצם הקורונה, שאנחנו כל פעם אומרים יש את הווריאנט הזה והווריאנט הזה, ובדיוק אותו דבר בכל הווירוסים האחרים. הקורונה לא שונה מווירוסים אחרים.
נכון, חוץ מזה שהיא חרפנה אותנו שנתיים, היא לא שונה עם וירוסים אחרים, זו דוגמה מהממת. נכון, עכשיו יש לנו איזשהו תת זן של האומיקרון, והתתי זנים האלה הם מספיק שונים, כדי שמערכת החיסון לא תכיר אותם באופן יעיל.
נכון.
אז יאללה, אז כמו שאמרת, פגעת בול, יש 5, יפה שידעת, אז אנחנו מתחילים בנויטרופילים.
אז הנויטרופיל זה בעצם תא שהוא מהמערכת המולדת, והוא תא שהתפקיד שלו במערכת החיסון זה לזהות זיהום חיידקי ולנסות לחסל אותו. זה אומר שאם אנחנו רואים בספירת הדם שלנו שיש לנו תאים לבנים גבוהים, זאת אומרת אנחנו חולים במשהו, ואנחנו יורדים לפירוט של התאים הלבנים, דרך אגב בשפה המקצועית זה נקרא דיפרנציאל, כי בעצם אנחנו מפרקים אותם לתתי תאים השונים, אנחנו רואים שיש לנו נויטרופילים גבוהים, ואומר, כנראה שאנחנו חולים במשהו חיידקי. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו זקוקים לטיפול אנטיביוטי עבור המחלה הזאת.
נכון, אני קשה באמת, קשה להפריז בחשיבות. א', ספירת דם, האמת לא דיברנו על זה שעושים המון, ודיברנו קצת בפרק הראשון כמה זה... זה שוק של הדרך להסתכל על חולה, מגיע בן אדם והוא לא מרגיש טוב והרופא בודק אותו, אבל הספירת דם כאילו נותנת לך את המאחורי הכלל, כמו סוג של צילום רנטגן, אבל על מצבך הכללי הגדול, וזה בדיוק זה, אתה חולה ואנחנו יודעים אם הספירה שלך גבוהה, יש לך נויטרופילים גבוהים, זה מאוד יכווין טיפול אנטיביוטי.
נכון.
אז זה הנויטרופילים, הבא בתור זה לימפוציטים.
לימפוציטים זה המערכת החיסונית הנרכשת, זה המערכת שמייצרת נוגדנים כנגד המזהם בגוף. לימפוציטים זה תאים שמשתתפים בעיקר במערכת שנלחמת בווירוסים. זאת אומרת שאם יש לך תאים לבנים גבוהים, והלימפוציטים שלך מבין כל התאים הם הדומיננטים ביותר מבחינת המספר והאחוז, סביר להניח שיש לך משהו ויראלי. אני יודעת שהאימהות לא אוהבות לשמוע ויראלי אצל הרופא ילדים, אבל זה לא מצריך אנטיביוטיקה בדרך כלל.
נכון, זה גם, זה בעצם, גם הפרק הזה ממשיך את קודמו בכמה אינפורמציה באמת מעניינת וחיונית אנחנו מקבלים. אז בעצם יש לי שני מדדים, נויטרופילים ולימפוציטים, ואני כאילו יודע קצת, זה, או זה מכווין אותי, אנחנו נגיד, זה אף פעם לא בדיקות דפיניטיביות, סופיות, תמיד יש הערכת רופא, תמיד יש עוד בדיקות משלימות, הכל נכון, אבל זה כאילו מראה לנו כמה בבדיקה שהיא יחסית פשוטה, בסוף מבחינה אחת של בדיקה אחת, כמה ערך אנחנו מקבלים ממנה. אז כאילו אם אני רואה לימפוציטים גבוה, אני אומר, או זה כיוון ויראלי, ובטח אם זה מישהו שהוא לא חולה קשה, זה יכול לעזור לי לצמצם מתן של אנטיביוטיקה. אז זה השניים העיקריים, נכון?
נכון.
אז אני עם הבדיקת דם שלי, אז יש לי 60% נויטרופילים ו-30% לימפוציטים. זאת אומרת, סגרנו 90% מה,
נכון,
מהתאי דם הלבנים. ואני אמשיך את הקו שלך. כאילו, את אומרת, אם הספירה שלך תקינה, אז אף אחד לא ילך עכשיו ולראות את האחוזים האלה של הלימפוציטים ונויטרופילים?
חצי נכון, בוא נגיד את זה ככה.
חצי נכון זה לא נכון, סתם אני מנסה להיות נחמדה.
שוב, הכל תלוי למה הלכת לרופא. הלכת לרופא, אמרת לו, בא לי לעשות בדיקות תקופתיות. התשובה היא כן, הרופא לא הסתכל מעבר לתאים לבנים, אדומים, תסיות, הוא לא התרגש. בכלל, אם לא קופץ לו שום כוכבית של משהו שיצא לא תקין, אז הוא אפילו לא תורח. לדעתי, ובצדק, זאת אומרת, אי אפשר כל היום להתעכב על בדיקות תקינות. מצד שני, אם באת לרופא ואמרת לו, תשמע, אני מזיע בלילה, אני מסתובב, אני לא מרגיש טוב, אני, הגוף שלי חלש.
מיכל, אני בן 47, כל מה שתיארת עכשיו זה נכון ליום יום שלי.
אז גם אם הספירה הלבנה שלך תצא תקינה, הוא כן יציץ בדיפרנציאל, מה שנקרא, בפירוט של התאים, כי לפעמים יש שם איזשהו רמז שיכול למשוך לו את העין ולהביא אותו למצבים של אולי נמשיך לבדיקות קצת יותר מורכבות. אני אעשה ספוילר אולי להמשך, ואחד הדברים הראשוניים שאנחנו עושים בספירת דם, במידה ואנחנו חושדים באיזה משהו, או שהרופא חושד, או שהמכשיר צועק לי שמשהו שם לא תקין, זה בדיקה שנקראת משטח דם. אנחנו לוקחים טיפה מהבדיקה דם הזאת, משטחים אותה על זכוכית, צובעים ומסתכלים איזה תאים יש לנו שם. לפעמים מה שהמכשיר מזהה כתא תקין רגיל, בעין אנחנו רואים שזה תא מאוד צעיר שלא אמור להיות מסתובב בזרם הדם, אלא צריך להיות רק במח עצם ופתאום מוצץ שם. אנחנו יכולים לראות את התסיות שאפילו שהספירה היא נורמלית, הן מאוד גדולות ומשהו שם לא הגיוני. אנחנו יכולים לראות את התאים האדומים שאולי הם לא נורמליים, או קטנים מדי, או גדולים מדי, או שבורים לגמרי, קרועים. זה מצביע על כל מיני מצבים מסוימים.
שכאילו בספירה שספרת אותם לא ראית את הבעיות.
המכשיר לא רואה את זה, או נותן לי איזשהו, זה נקרא דגל, הוא אומר לי, שימי לב, משהו פה אולי לא בסדר, למרות שהמספרים בסוף שיוצאים נראים תקינים.
והמשטח הזה, זאת אומרת, הוא לא מבוצע רוטינית. נגיד, אני בא לבדיקות תקופתיות, נכון? אז לא עושים לי משטח.
לא, רק אם יהיה משהו, או שהרופא יגיד, אם תבוא לרופא ותגיד לו, אני מזיע בלילה, אני מרגיש לא טוב, יש לי חום, לא יש די, לי
את
זה.
את חייבת למצוא דוגמה אחרת, כן, אני מזיע בלילה.
אז יכול להיות שהרופא מראש יזמין כבר את הבדיקה של המשטח גם, ואז יעשו. באופן רוטיני לא עושים משטחי דם לכל אחד, אבל במידה והמעבדה חושדת, או המכשיר המעבדתי מטריע שהוא רואה שיש פה איזושהי בעיה, אז כן יבוצע משטח. זה משהו שמצריך עין מיומנת, זה מצריך עובד מעבדה אקדמי שיושב ומסתכל ידנית על המשטח ונותן תוצאה למטופל.
אז א', אני אגיד, כי אני מדי פעם שאני עובר במסדרון, אני רואה אתכם מסתכלים על המשטחים האלה, זה נורא יפה לראות, נכון? יש לכם גם מסכים יפים, לא שאני מקנה, אבל יש לכם מסכים נורא יפים. וגם, זו הזדמנות, נעשה פה איזה פאוזה, כמובן אנחנו חיים בעידן ה-ChatGPT ובינה מלאכותית, אתם משתמשים שם קצת, נכון? יש לכם איזה כל מיני תוכנות שעוזרות לכם? א', זה אתם, נכון? אתם מסתכלים על המשטח.
נכון.
אבל הוא, המחשב עוזר לכם, נכון?
נכון. הוא... יש לנו מיקרוסקופ דיגיטלי, בעצם המערכת של הספירה אצלי במעבדה היא כזאת שזה כמו, זה נקרא ליין, זה כמו מין רצף כזה, אנחנו מכניסים את המבחנה, המכשיר של ספירת התאים עושה את ספירת התאים המלאה, תאים לבנים, אדומים, תסיעות, הדיפרנציאל, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ואז המבחנה עוברת באופן אוטומטי למכשיר שהוא משטח וצובע, הוא עובר מבחנה-מבחנה, מבחנה שיש לו הוראה לעשות ממנה משטח, הוא מבצע משטח באופן אוטומטי.
משטח זה כאילו לוקח טיפת דם
לוקח
ומורח.
לוקח טיפת דם, מורח, כאשר המכשיר גם יודע להתאים את התוצאה של ההמטוקריט, זוכרים, ההמטוקריט אמרנו זה הכמות של התאים באופן כללי, הוא יודע להתאים את התוצאה של ההמטוקריט למריחה, כך שבסופו של דבר, כל המשטחי דם יהיו באותו אובי. ואז אנחנו נוכל לראות את התוצאה במיקרוסקופ בצורה כזאת שהיא אחידה לכולם. זאת אומרת, אני חייבת להגיע לאחידות והמכשיר עושה לי את זה. המכשיר אחרי זה צובע בצביעות הרלוונטיות, לא נתעכב על זה עכשיו. בעיקרון צובע את התאים שיש להם גרעין, שזה התאים הלבנים בצבע אחד ואת התאים האחרים בצבע אחר. ומעביר את זה למיקרוסקופ דיגיטלי. המיקרוסקופ הדיגיטלי יודע לצלם באזורים מסוימים, ומצרף את זה לתמונה אחת, הוא יודע לזהות, יש לו תוכנת מחשב, שהתוכנה מזהה את התאים הלבנים, יודעת לסווג אותם לפי החמישה סוגים שתכף נסיים לדבר עליהם, יודעת לסווג את התאים האדומים, ויודעת לסווג את התסיות. ואז אני מסתכלת בעצם, בהסתכלות הראשונית שלי, על המרכה של המסך, על המסך של התוכנה. ועוברת, מסתכלת שבאמת בבינה המלאכותית המחשב צדק, וכל תא לבן הוא אכן נכנס למקום.
בינה מלאכותית כי הוא כאילו כל הזמן לומד?
יש לו אלגוריתם מסוים, הוא לא כל הזמן לומד. יש לו אלגוריתם, ואלגוריתם אומר לו, אם איש נראה ככה, זה נדב. ואם אישה נראית ככה, זאת מיכל. הוא יודע לסווג את התאים לפי מה ש...
אבל כאילו אתם שמעדכנים את התוכנה, הם בעצם כאילו כל פעם מעדכנים על סמך נתוני עבר, נכון? כאילו זה הקטע?
כן. אבל אנחנו אף פעם לא מסתמכים אך ורק על זה. אנחנו תמיד עם עין של עובד מעבדה אקדמי, שעובד ועובר ומסתכל ומסווג את התאים.
בודק שהמחשב זיהה נכון.
בדיוק, בודק שהמחשב זיהה נכון.
שאלה נורא מעניינת, כמה פעמים הוא טועה?
הוא טועה.
וואלה, כמה פעמים, כאילו בערך? כלל...
לא, קשה לי לענות על זה.
אבל אתם כאילו עולים על טעויות של
כן,
זה.
כן, כן.
יפה.
אבל זה מאוד עוזר, זה מאוד חוסך זמנים, זה מאוד מקדם. אין ספק, ובסופו של דבר, התשובה שניתנת לתיק המטופל, זה תשובה שעין של אדם עברה עליה, זה לא תשובה אוטומטית מהמחשב.
הבנתי, אתם כאילו מאשרים אחר כך.
נכון.
טוב, אז אנחנו ממשיכים, אז אמרנו נויטרופילים מתמודדים בעיקר עם, עם חיידקים, יש לי 60% מהם, לימפוציטים מתמודדים בעיקר עם וירוסים, יש לי 30% מהם, עכשיו הדבר הבא זה מונוציטים.
מונוציטים זה תא מאוד כללי כזה, זה תא בולען שיודע לתקוף פתוגנים ובעצם לבלוע אותם בדיוק. הוא מאוד עוזר במלחמה הכללית.
אז מה אם אנחנו נראה שינויים בו? נגיד הספירה שלי גבוהה, איך אני...
סביר להניח שהוא יעלה, בכל זיהום הוא יעלה.
אז אין לנו משהו מיוחד להגיד עליו, נכון?
לא, אני חושב לא. אני חושבת שאחרי זה יש לנו שני תאים שהאימהות בינינו, או ההורים בינינו, יהיה להם קצת יותר, ידליק להם מנורה.
אחד, אוזונופילים.
אז זהו, אז האוזונופילים זה תאים שבעצם מתמודדים עם טפילים, תולעים במערכת העיכול, אנחנו נראה עלייה באוזונופילים. זה תא שתוקף את הטפיל מסביבו, מפריש איזה שהם חומרים שפשוט מחסלים אותו. לא תמיד בהצלחה מרובה, אבל אנחנו נראה בספירה שיש עלייה באוזונופילים, במידה ויש לנו טפילים.
אז הנה הזדמנות, אנחנו הרי משתפים פעולה כל הזמן, וזה באמת נותן איזה, הדוגמה שאני הולך לתת היא יפה, כי היא משלבת את המעבדות, הרי בסוף אנחנו רוצים לתת תמונה כמה שיותר נכונה למטופל. אז בקיץ האחרון היה התפרצות מאוד רחבה של קריפטוספורידיום בארץ, הרבה ילדים כאבה להם הבטן והיה להם שלשול וכאלה, לקח זמן שהבנו בבדיקות שזה כאילו המצב, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתחילת הקיץ, ואנחנו אגב הולכים כאילו בעיניים פקוחות לקראת הקיץ הנוכחי, לראות אם נראית התופעה הזאת שוב פעם. אז אני אגיד, זה נכון שזה השנה שעברה, אנחנו לא אומרים שזה בהכרח יקרה השנה, אבל זה היה דומיננטי. שימו לב, הילדים שלכם, אם בשיא הקיץ יש להם כאבי בטן, א', הפתוגנים של דרכי העיכול חוגגים בקיץ, אבל אם יש להם כאבי בטן, וזה לא חייב להתבטא בשלשול רציף, זאת אומרת, לחלקם לא היה שלשול לכל אורך התקופה, וזה ארוך. זה 3-4 שבועות, זה. אז אגב, זה חלק מהדברים שאנחנו, במקום לעשות בדיקה, צועה, מסובכת וזה, אנחנו יכולים לעשות את זה, לראות איזה אישי אינדיקציה גם בבדיקות הדם. ויאללה, שורה האחרונה, אני לא מאמין שהגענו עד לפה, בזנופילים.
הבזופילים. בזופילים זה בעצם התאים שמשתתפים בתגובה האלרגנית, כל הילדים האלרגנים למיניהם, הילדים שאלרגים לבוטנים, לפריחות, לחלב, לפול, לא משנה, כל תגובה אלרגית מכל סוג שהיא, אנחנו נראה בתגובה האלרגית גם עלייה מאוד יפה בבזופילים.
יפה. זה ממש נותן לנו, זה ממש באמת מראים איך זה נותן תמונה מלאה.
אז זה נותן תמונה, ברגע שאנחנו מסתכלים, אז גם אם התאים הלבנים שלנו יהיו עדיין בספירה טיפה גבוהה אבל תקינה, ואנחנו נראה עלייה בבזופילים, אז אנחנו נדע שהילד בתגובה אלרגית. ואם אנחנו נראה תגובה של אוזנופילים יחסית גבוהים, אז אנחנו אולי נבקש איזה...
נכון, ברור יותר. הרי המטרה בסוף זה לברר, וכמו שאמרת, אהבתי, זה חידה בלשית. אנחנו בסוף רוצים להבין מה יש לבן אדם, והרבה פעמים זה איזשהו תלונות כלליות כאלה. אני חושב שכאן נסיים, אני באמת אומר, זה היה שני פרקים מהממים, אני ממש שמח שהצטרפת אלינו, למדנו המון, אז באמת תודה שבאת. כל התכנים שלנו זמינים ב-Diagnostics is Live, בכל אפליקציות הפודקאסטים, דוקטור מיכל ציפוק, מנהלת המעבדה להמטולוגיה בבית החולים הציבורי, אסותא אשדוד, תודה רבה שבאת.
תודה רבה.
דיאגנוסטיקה זה החיים.
כפרה.
כפרה עלייך, תודה מיכל.
תודה.